אנחנו עומדים ללמוד בעזרת השם דף קוף תזבוב, מתחילים בקוף י' ד' עומד בייס במשנה. אומרת המשנה, המקרי קלו וספורוב ביד אחר. רובן הולך ברחוב ורואה ששמעון יש בידו את הספרים שלו, את הכלים שלו, את הבגדים שלו. ושמעון, הוא קנה את זה ממישהו. זאת אומרת, הוא קנה את זה לפי הטענה עכשיו מהגנב שגנב את זה מרובן. ואכן, יצא לו שם גניבה בעיר, כולם יודעים שאצל רובן היה פריצה וגנבו. אז יישוב עלו לקח כמה נוזן, הלוקח, הקונה הזה, שמעון צריך להישבע לרובן כמה הוא שילם בעד, בעד הבגדים האלו, בעד הספרים. והבעלים צריכים לשלם לו, זה תקנת השוק, קוראים לזה. מה זה נקרא תקנת, זה תקנת השוק, שאם לא כן, נמצא שאף אחד לא יוצא לקנות שום דבר ברחוב. הכל השוק, השוק יש שיתוק גדול במחירה וקנייה. יהיה מיתון, למה? אנשים לא יוצאו לקנות שום דבר, כי יחשבו, עוד מעט יבוא מישהו, יגיד, רק שנייה, זה גזול, זה שלי, תביא את זה בחזרה. לכן הבעלים צריכים לשלם ללוקח את ההפסד שהם הפסידו, ויקחו בחזרה את הגדלה אליהם, אחר כך שיחפשו את הגנב, להביא אותו לבית דין. ואיתל, ואז בעל הכלים יוכל לקחת אותם. ואם לאו, אבל אם לא יצא שם גניבה בעיר, אין שום קול, אף אחד לא יודע שהיה גניבה אצל רובן. אז אנחנו חוששים שמה רובן עצמו מכר את זה למישהו, ועכשיו הוא אומר שנגנב ממנו. שאני אומר, מוכר לאחר ולא כזה ממנו. שאלת עכשיו הגמור, אם כן יצא שם גניבה בעיר, אולי הוא הוציא את הכל. מה הראיה? אולי הוא עצמו הוציא את הכל. וכי יוצא לו שם גניב בעיר, מה היה ולך, הוא שדיל מזבנינו, אולי הוא לבד מחר את זה, ועכשיו הוא תווה את זה בחזרה, ועוניו, כלומר, מה פקשמו, והוא זה שרוצה, הוא זה שהוציא את השם שהיה לו גניבה. עומד ביודה מערב גון שבו בני אודם בדרבי סוי, ועומד ויבגין בלילה, ועומד נגנבו כלי. באו אנשים אצלו בלילה, והוא התחיל לצעוק, ואולד, היה לי מקודם גנבים, פריצה, משטרה. שואלת הגמור, אבל הוא יכול להיות שהוא עשה את זה דווקא, כל שכן אילה מוצו, כדי שכולם יאמינו, לכן הוא צעק ועשה בלגן. רב כהנא מסיים במשמד רעב, כגון שאויסו מחתרס חתורו בתור בייסו, רואים שיש חור מתחת לקיר שלו, ובני אדם שלנו בתוך הבית שלו, יוצאים משם וחבילות על כתביהם. ואנא ונקרויס של קהלים, כלומר חבילות של בגדים על כתביהם, והכל אומרים, כולם אומרים, הנה, גנבים, גנבו את הכלים מפלוינים, אותו רובן. שאלת הגמור, ודיל מכלים, מה, וספרים לא היה, ואולי ספרים לא היו שם, וזה שהוא אומר ספרים, אולי הוא מחר ספרים, הוא רוצה את זה בחזרה. אומר, הבחיר ברבו, מה, ביוחני, גונדה, קומרנה מספרים, מדובר שהם אומרים שהם גם ראו שגנבו ספרים. שאלת הגמור, ולאיך יש דיל מזוטר וכותון רב, ואולי הם גנבו ספרים קטנים, והוא עכשיו מבקש ספרים גדולים. אמר רבי יוסף בר חנינא, לקום על ספר פלוני פלוני, מדובר על ספרים מסוימים. ודילמה ועתיקה וכתוב אחד, אולי זה היה לו שס עתיק, ועכשיו מבקש ממנו את השס החדש מאותו לוקח. אמר רב גונדו אומרו, הלולו כלב של פלוני, הלולו ספור שלו, מצביעים, הנה זה גנבו מרובן. שאל תגמור, אז על כל פנים רב אמר, שמדובר פה שראו אותם יוצאים במחתרת. ומי אומר רב אוך שהגנף שבא במחתרת, האם בכלל צריך לשלם? ואומר רב, בוא במחתרת, זה נוטל כאילי ויוצא פוט ומאיתם בדומה קונניהו. הרי יש לנו כלל, שגנף הבא במחתרת, אם הרי אנחנו חוששים שבא על עסקי נפשות, כמו שכמרה בתחילת פסחים אומרים, מתי אנחנו אומרים את הדין הזה? אומרת התורה, שהבעל הבית מותר לו להרוג את הגנף, לפני שהוא הורג את הבעל הבית, אם אנחנו חוששים שהוא הולך להרוג את הבעל הבית. זאת אומרת, מדינה בו לאורגוך, אשכם לאורגוך, זאת אומרת, שיש פה עניין של קימלי בדרה במיני, שהגנב הזה חייב מיסה, כלומר, הוא נכנס לשטח אש, שהבעל הבית יכול להרוג אותו, וכתוצאה מכך הוא לא צריך לשלם, כי קימלי בדרה במיני פותר את האדם לשלם ממונות. אז אם כך הוא קנה כביכול את הגניבה שהוא גזל, מדין קימלי בדרה במיני, בדומים קנונוי, אז הוא לא צריך בכלל לשלם את זה. אז איך אתה אומר שהם מוצאים את הכלים מידו של הלוקח? אומרת הגמורה, אנה מילה דקנונו בבוב מחתרס. מתי אנחנו אומרים את הדין של בוב מחתרס שהבלבט יכול להרוג אותו ואז הוא קנה את הכלים? רק כשהוא בא במחתרת, כאן אנחנו לא רואים שהוא בא במחתרת, כאן אנחנו רואים שהם יוצאים במחתרת. אבל אנה, אותם גנבים שיצאו מהמחתרת כמדולי מוסר נפשיו לקטולה, הם היו אנשים שבאו ללון אצל רובן הזה. אחר כך הם ברחו מתוך המחתרת על ידי זה שהם סחבו איתם כלים. זה לא, הם לא מסרו את נפשם בזה, אסור להרוג אותם. אם אסור להרוג אותם, הם לא חייבים מי זה, אז הם פה כשקימי בדרה במיני, אז הם לא קנו את הדין. גניבה. אומר רוב, מה שאמרנו שצריך את כל הסימנים האלו שדיברנו מקודם, זה רק בבעל הבית שעשוי למכור את כליו, אז אנחנו חוששים שמה הוא עצמו מחר את זה לאחד, והשני, והאחד הזה מחר את זה לשמעון. ועכשיו בא זה ואומר שזה נזל ממנו, הוא רוצה את זה בחזרה. אבל בעל הבית שאינו עשוי למכור כליו, לא צורך להדובי עלי כולי ההי. כלומר, בעל הבית כזה רגיל, שבדרך כלל לא מוכר את הכלים שלו, את הבגדים שלו, את הספרים שלו, אנחנו לא צריכים לחשוש שמה הוא מחר את זה, עכשיו הוא אומר שהוא נגזל. אז הוא אומר, לא צריך את כל הסימנים האלו. שאלת הגמרא ודילמה, צריך לזוז וזוב, אבל סוף סוף ייתכן שהיה במצב של דוחק, היה צריך לחסות את האוברדרפט בבנק, לכן הוא מחר כמה ספרים, עכשיו הוא טוען שזה נגזל ממנו. אומר רבה ש... הרי יוצא לשם גני ובעיר, אנחנו רק אמרנו שלא צריך את הסימנים האלו, שאלו ואלו הספרים, אלו ואלו הבגדים, זה לא צריך. אבל שם גני ובעיר צריך שיצא. ואם כך, אז אם כך, אז לכן אנחנו לא צריכים לחשוש שהוא זה שמחר את זה. כי מדובר בבעל הבית שלא עשוי למכור, וגם יצא עליו שם גני ובעיר, אז מן הסתם הוא צודק שהוא נגזל. איתמר למדנו, גונב ומוכר, אדם גנב ומחר את החפץ ללוקח, אחר כך הוא קר הגנב. מצאו את הגנב, יודעים מי זה. אז השאלה עכשיו ככה, כשבא עכשיו הבעל הבית, של, זאת אומרת הנגזל, עם מי הוא הולך לדין תורה? האם עם הגזלן או עם הלוקח? את מי הוא סוחב עכשיו לדין תורה? רב משמע דרב חייא אמר, הדין עם הראשון, הדין תורה עם, זה עם הגנב. הוא לוקח את הגנב, והוא לוקח אותו לדין תוירה, ובאס דין מצווים עליו לפרוע לבעל הבית את מה שהוא גזל ממנו. זאת אומרת, הבעל הבית מתעסק ישירות עם הגנב. רבי יוחנן משמיע את רבי ינואר אומר, הדין עם השני, להפך. הבעל הבית הולך עם הלוקח לדין תוירה ומוציא ממנו את הכלים הגנובים, וזה שהלוקח כבר שילם כסף על זה, שילך הוא ויתבע את הגנב לדין תוירה שהגנב ישלם לו. אומר רבי יוסף, ולא יפליגה, כאן לפני איוש, הדין עם השני, כאן לאחר איוש, הדין עם הראשון. כלומר, אם כבר היה איוש, אז השני כבר קנה את זה, אז הולך הבעל הבית לדין תוירה עם הראשון, עם הגנב. אבל אם זה לפני איוש, נמצא שעדיין לא קנה את זה הלוקח, אם כך הולך הבעל הבית עם הלוקח לדין תוירה, לא עם הגנב. ותרווהו איסלו דרב חיסדה, שרוצו מזה גוי ורוצו מזה גוי ורוצו, ממי שרוצה יכול לקחת, רק רב מדבר אחרי יוש, ורב יוחנן מדבר לפני יוש. אומר לי, אביי, אומר אביי, ולא יפליגה? איך אתה אומר שהם לא חולקים? אומתנוס כהונה כלפני יוש דומה. זה שצריך לתת מתנות כהונה לכהן, לא שייך בזה לומר שהכהן התייאש, כי הכהן לא מתייאש ממתנות כהונה. ומכל מקום אנחנו מוצאים שרב סובר שהדינים הראשון, איפה למדנו את זה? דיסנן למדנו. אומר לוי, מכור לי מאיו של פורו. בא אדם ורוצה לקנות מקצב את המאיים, ובתוך המאיים גם היה הקיבה, שזה זרוע לחיים וקיבה, וקיבה שייך לכהן. והיה בהם מתונס. אז הוא לא יכול לגזול מהכהן, אז הלוקח חייב לתת לכהן את הקיבה, שזה שייך לכהן. אבל הוא לא יכול להוריד עכשיו מן הסכום שסיכם עם הקצב. למה? כי הקצב יכול לומר לו, זה לא חשבנתי בכלל, זה היה סתם בין החבילה. בתוך הניילון זה נכנס, אבל אני נתתי לך מחיר שזה לא כולל את הקיבה. אבל מה יהיה הדין אם הם שקלו את זה והמחיר הולך לפי משקל? והרי הקיבה גם היה באותו ניילון. אז הקיבה הוסיף למשקל, אז בטח הלוקח שלהם גם עברו הקיבה. אז לכהן הוא צריך לתת את זה, כי אין לו את הזכות לגזול מהכהן את הקיבה. אבל כאן הוא כמנקל מן אדמים, הוא מסתדר, מתחשבן עם המוכר, ומריד לו את המחיר של המשקל העודף שהיה דרך הקבע. ואומר רב, על זה בא רב אומר, לא ישונה, אלו ששוק לעצמו. מדובר דווקא כשהלוקח שקל את הבשר לעצמו. ואם כך הטבח לא עשה שום מיין סגניבה, באופן כזה זה מדובר. אבל מה היה הדין עם הטבח עצמו? הוא שקל, אבל שוק עלי הטבח. אז הטבח, הרי הוא עשה עכשיו את המיין סגניבה. אז הדין עם הטבח, אז הולך הבעל הבית, זאת אומרת הכהן שהוא כאילו פה הבעל הבית, הולך לדין תוירה עם הטבח. למה? כי הטבח הוא נקרא הגנף, שהרי בזה שהוא שקל את הקיבה, הוא נחשב שהוא עשה את מיין סגניבה, אז הוא הולך איתו. אז רב אומר, שאף על פי שזה מדובר פה לפני יוש, כי הרי מתנס כהונה זה כלפני יוש דומה, סובר רב שהדין שהדין תורו זה עם הראשון ולא עם השני. אומרת הגמרא, אין אף דין עם הטבח. רב לא התכוון לומר רק עם הטבח. רק הוא יכול, לא רק מהשני שאצלו נמצא הכאב, יכול הבעלים לקחת הכאבה, זאת אומרת, הכהן, הוא יכול ללכת לדין תורו גם עם הטבח. למה? כי מה הייתו עושה? מתנס קונה, אין נגזור לו. אז היינו אומרים שייתכן שלא שייך גזלה במתנס קונה. למה? כי התורה הרי נותנת את המתנס קונה לכהן. אז היינו חושבים שאפילו אם הטבח עשה מייס גזלה שהוא שקל במו ידיו, גם כן יוכל הכהן לגבות את זה רק מידו של הלוקח. כי הטבח לא נחשב בכלל גזלן, כי לא שייך, כי כל פעם זה שייך לכהן, לא שייך לגזול את זה. קומש מלון, לכן בא רב ואומר שאף על פי כן יכול הכהן לתבוע מן הטבח את המתנס קונה שהוא מחר במשקל. ולאבד אומר פליגה, במאי פליגה, רב רב יוחנן, אומר את הגמור בדרב חיסדה. רב סובר שהדין עם הראשון, הוא לא סובר את הדין של רב חיסדה, ולכן אפילו לפני איוש, גם כן הנגזל יכול לגבות רק מן הגזלם, ולא מן הלוקח. למה? כי הוא לא סובר כרב חיסדה, רוצה מזה, רוצה מזה. רב יוחנן סובר כן כרב חיסדה, ולכן, בלפני איוש, סובר רב יוחנן שהנגזל דן עם השני, כי הוא קנה את זה באיוש. להפך, כי אז הוא לא קנה את זה ביוש, אבל אם זה אחרי יוש הוא קנה את זה ביוש, הוא הולך עם הראשון. רב זיד אומר, רב זיד אומר כגון שנסיעה שהוא הביילים ביד לוקח ולא נסיעה שהוא ביד גנב ובאו פליגה. מה עשו ביוש ואחר כך שינו ושיס קונה, שינו ושיס ואחר כך יוש לא יקונה. רב זיד אומר, כשמה שלמדנו עד עכשיו שיוש ושינוי רשות קונה, זה דווקא בסדר הזה, קודם כל הבעלים התייאשו, אחר כך היה המייסי של השינוי רשות. אבל אם היה להפך, קודם כל היה השינוי רשות, ואחר כך היה האיוש של הבעלים, סובר רבי יוחנן שבאופן כזה אין את לא שייך קניין, הוא לא קנה. אז אם הוא לא קנה, לכן סובר רבי יוחנן שהדין הוא עם השני, לא עם הראשון, כי הרי היה לוקח, לא קנה. ואילו רב סובר שגם באופן כזה הוא קנה, אפילו אם היה קודם כל שינוי רשות ואחר כך איוש, אז אם כך הוא הולך לדיתור עם השני ולא עם הראשון. רב פופו אמר, בגלימד כול העלמו לפליג את עוד הלמורת, זה ברור, שעצם הגזלה, את הבגד עצמו, צריך להחזיר לבעל הבית, זה לא שאלה. זה לא שאלה. וכל המחלוק כזרף רב יוחנן זה בצורה הפוכה. לא האם הבעל הבית, עם מי יש לו עסק, הבעל הבית לוקח את הגזלה מהלוקח. הקשה בשאלה, הלוקח, כשהולך לדבוע את הגזל שלו, שהרי הוא קנה את זה מגנב. ממי הוא הולך לדבוע? אם הוא תובע את הבעלים, או שהוא תובע את הגנב. ואחר בו עושה בו את הקון הזה שהוא קומו יפלגי. רב משמיד רב חיה, אמר הדין אמר ראשון, דין את הלקח דל איש לזוזו מגנב. כלומר, הלקח הזה הולך לדין תוירה, עם הגנב הוא לא הולך, וממנו מוציא את הגנבה. ולא יעשו בו את הקון הזה שהוא, כלומר, לא שהבעל הבית צריך לשלם לו, רק להפך, הוא צריך לתפוס את הגנב, שהגנב ישלם לו. רבי יוחנן משום דרביאנו אמר, הדין עם השני, שהלקח תובע את הבעל הבית שישלם לו, כי יש פה תקנת השוק שצריך לשלם לו. שואל את הגמרא, זאת אומרת שרב אומר שאין פה, אין תקנת השוק, וסוף הרב לא יעשו בו את הקונס השוק? והורבונה תלמיד את הרב אבא, והיה סיפור שחונון בישה, שהיה אדם רע, גנב גלימה וזובנה, הוא גנב גלימה, והוא מחר את זה, עושה לקמי דרבונה, הנגנב, בא לפני רבונה, אומר ללאגו אברה, זיל שודה אביתוך. אז רבונה אמר לטון לגנב, לך ללוקח הזה שהוא קנה את הבגד, תיקח את זה ממנו, אבל רק תשלם לו. זאת אומרת שיש פה כן תקנת השוק. אומרת הגמרא, הרי זה ברור שאם לא יודעים מי הגנב, שם בוודאי צריך הבעל הבית לשלם ללוקח. אז, וכל הדיון היה כשאנחנו יודעים, בהוקר הגנב. לכן באה הגמרא ואומרת, שאנו חונם בישה, קים דלקל השתלו ממני, היות וחונם בישה היה איש רע, שאי אפשר היה להוציא ממנו ממילא את הכסף. אז הדין פה זה כאילו לא הוקר הגנב, ובלא הוקר הגנב מודה רב שצריך הבעל הבית לשלם ללוקח עבור הגניבה. אומר רווה, אם גנב מפורסם הוא לא יעשו בו את הקונס השוק. בגנב מפורסם אין את הקנת השוק, כלומר הבעל הבית לא צריך לשלם ללוקח את התמורה, למה? כי הלוקח לא היה צריך לקנות מאותו גנב מפורסם שיודע שהוא גונב, למה אתה קונה ממנו דברים? אתה יודע שהכל גנוב פה וגזול. שואלת הגמרא, הרי מקודם אמרנו את הסיפור הזה של חונון בישה, וחונון בישה היה בן אדם מפורסם ברוע לב, ועשו בו את כנס השוק. אומרת הגמרא, הוא היה מפורסם לבישוס, לאיש רע, אבל הוא לא היה מפורסם לגנב, שגנבו זה לא מפורסם. ממילא הלוקח היה מותר לו לקנות ממנו. איתמר למדנו, גנב ופורע בחויבו. אם הגנב גזל, גנב משהו, ושילם את הגניבה הזה בתמורה לחוב שהיה חייב לאיזשהו מלווה. או שהוא גנב ופרע בהיקפו, קנה בחנות כל החודש, ואחר כך כשבא לשלם ראש חודש, נתן לו את הגזלה שהוא גזל מההוא. זה היה התמורה. אז בזה אין את תקנת השוק. זאת אומרת, כשבא הבעלים להוציא מהחנווני את הדבר הנגזל, או למלווה, אז הוא לא צריך לשלם לה. למה? דה אומרה, לבה דאטה דאנה יאבס לאומידה. כלומר, זה שאתם נתתם לו את הכסף, המלווה, וזה שהחנווני נתן לו מוצרים, זה לא היה בגלל הגניבה. כרי הם נתנו לו לפני זה. אז אם כך, אני לא צריך לשלם לכם. בדין של משכנתא, כלומר, שאם הוא משכן את ה... הוא הלווה לו כסף על סמך זה שהוא קיבל את הגניבה בתורס משכון, אז אם שווה מוסן, אם הגניבה שווה, זאת אומרת שזה עכשיו משכון, שווה בדיוק כפול ממה ששווה ההלוואה שהוא קיבל, כי בדרך כלל זה היה ככה, אם מלווים כסף, אז לוקחים משכון שזה שווה יותר מהשווי של ההלוואה, אז בזה יש תקנת השוק. ואם שווה בשווה, אם הוא לקח אצלו משכון, שזה שווה כמו כסף ההלוואה, לא יותר. המימר אומר, לא יעשו בו את הכנס השוק. היות ואין הדרך ככה לעשות הלוואה, שלא נותנים את המשכון בשוויות של ההלוואה, רק נותנים את זה בצורה, המשכון צריך שיהיה יותר שווה. אז אנחנו אומרים, שההלוואה שהוא הלווה לו, זה לא היה עדיין תדע המשכון, רק הוא פשוט יש לו נאמנות לגנב הזה. אז זה לא הסיבה. לא המשכון, לא הגניבה, הסיבה שבגללה הוא הלווה לו כספים, אז לא שייך בזה תקנת השוק. מה זוטרו אמר, עושו בו את הכנס השוק, היות והוא סוף סוף הלווה לו על סמך המשכון, אז אם כך, יש בו תקנת השוק. זבינה שווה ושווה, עושו בו את הכנס השוק. אם היה רובן קנה גניבה מלוי שגזל, ואחר כך בא שמעון, בא לגניבה ורוצה להוציא את זה, אז בזה יש תקנת השוק, כמו שדיברנו, כשהוא קנה את זה במחיר שזה שווה. מה היה הדין אם הגניבה הייתה שווה 100 זוז, ואילו הלוקח רובן שילם על כך 200 זוז, שווה 100 במוסנה, האם בא לגניבה, זאת אומרת, האם בא לבית צריך לשלם לו עכשיו את כל הסכום? הרי זה לא שווה כל כך הרבה. רב שיש שמה לא יעשו בו את הכנס השוק, אומר רשי אפילו לגבי זה שיוכל לקחת 100, גם את זה הוא לא מקבל. למה? כיוון שהוא נתן לו 200, הרי המאה, בוודאי נתן לו, המאה הנותרים, בוודאי נתן מתנה, לא עבור הגניבה. אז אם כך, גם את המאה, שזה כן שווה, זה גם כאילו מתנה, וזה לא עבור, עבור הגניבה. רוב אמר, שכן עשו בתקנת השוק, אומר רשי אפילו, שיתן לו, זאת אומרת, צריך לתת לו 200. למה? כי ברגע שבן אדם צריך לחפץ מסוים, אז לפעמים, זה הדרך שמשלמים על זה הרבה כסף. אז מילא, אז הוא שילם את התמורה על הגניבה, אז אם כך, שייך בזה תקנת השוק. והלכסה בכולו עושו בו את כנס השוק לבר מגנב ופורה בחויבוי וגנב ופורה בכיף. אומרת הגמרא, אבימה בר נזה, הוא היה חמיף של רבינה. אבי מסיק בהו גברי ארבעו זוזה. הוא טבע מאדם מסוים ארבעה זוז שהיה חייב לו. אז הבן אדם המסוים הזה, הלויבה, גנב איזה גלימה ממישהו, והוא הביא את זה להבימה בתור תשלום על ההלוואה הראשונה. אז הוא עכשיו נתן לו הלוואה שנייה, עוד פעם. הבימה נתן לו עוד פעם הלוואה של ארבעה זוז האחרונים. לסוף הוא קרא גנב, והבעלים באו לקחת את הגלימה מידיו של הבימה. עושה לקמי דרבינה, בא הבימה לשאול מה לעשות עכשיו, אמר הבינה על זה, כמוה גונה ופורה בחויבוי. הארבעה זוז הראשונים, זה הרי בהגדרה של גונה ופורה בחויבוי, שאמרנו שהם בזה תקנת השוק, ולא יבוא אלה מייסבלי. אבל הארבעה זוז האחרונים, שכל זוזר ועוד רגלים, תיקח קודם כל את הכסף, אחר כך תחזיר את הגלימה, למה? היות והוא לא הלווה לו עוד פעם, עד שהוא הביא לו בגד, אז בזה הוא נתן לו את ההלוואה, לא על סמך נאמנות, רק על סמך הבגד שהוא קיבל, ובזה יש תקנת השוק. מסקף לא רב כהן, ודיל מגלימה באנס הוא זה כמו יואב נהלי. אולי את הבגד הוא נתן לו בשביל ארבעה זוז הראשונים כפיראון החוף, אז זה נקרא גונב ופרע בחוי וגונב ופרע בכיפרי, ואין בזה תקנת השוק. אז גם כן לגבי ארבע הזוז האחרונים, הימונה, הימנה, הוא הלווה לו על סמך נאמנות, כאחד הימנה מקורי כמו שהוא הלווה לו בהתחלה, שהוא גם נתן לזה ללא שום דבר. אז אם כך, אין פה תקנת השוק בכלל. גלגל מילצה מוטה לקמד רבבו, זה הגיע לפני רבבו, אמר רבבו, הלכס לקרב כהן. זאת אומרת שאין פה תקנת השוק לא על ארבע הראשונים, ולא על ארבע האחרונים. ספר את הגמור, נרשוי, אחד מעיר נרשוי, גנב איזה ספר, זובנה לפפנוי. אז הוא מכר את זה, את הספר הזה, לאחד שגר בפפנוי. בתמנון זוזה, ב-80 זוז. עוז לפפנוי, הלך הזה מפפנוי, זבנה לבר מחזוה, אז הוא מכר את זה לאחד שגר במחזוה, ב-120 זוז, הוסיף עוד 40 זוז. לסוף אוקר הגנב, מצאו את הגנב, והבעלים של אותו ספר, בא לקחת אותו מהלוקח האחרון שגר במחזוה. אומר הבאיה, לייזל מרי דספרי, שילך הבעל הבית של הספרים, זאת אומרת הנגנב, וייתן לאותו לוקח שני, לבר מחויזה, ייתן לו תמנן זיזה, 80 זוז, ויקח את הספר שלו, ואחר כך ילך זה ששילם 120, זאת אומרת, הבר מחויזו ילך לאותו בן אדם שגר בפפנוי, ויקח ממנו 40 זוז, מה שהפסיד לו. זאת אומרת, מטילים את הפעילות הזה על הלוקח, ולא על הבעל הבית, שזאת אומרת, לא עשו בו תקנת השוק. שואל עכשיו רוב, מסקיף לרוב, אשתה לוקח מגרנב, עשו בו תקנת השוק, שהבעל הבית צריך לשלם ללוקח הראשון. אז פה כשיש עוד לוקח, לוקח מי לוקח, בוודאי שצריך לשלם לו, הוא בטח כבר יותר מורחק מהגנב. אז בוודאי שיש תקנת השוק, שהבעלים לא יכולים לקבל את החפץ אליי, אם כן ישלם לו את כל תמורתו. אלו אומר רוב, לייזל מורד אספרי, שלך בעל הבית, ויואב לבר מחוזו 120 זוז, שייתן לו 120 זוז, זאת אומרת, אכן יש פה תקנת השוק, שבעל הבית צריך לשלם ללוקח האחרון, את כל 120 זוז שהוציא, ושוק לספרי שיקח את הספר שלו, ולייזל מריד אספרי, ולישקול ארבוין מפפנואל, וילך בעל הבית, ויקח את 40 זוז, שהוא יפסיד פה, ייקח את זה, זאת אומרת, הוא יפסיד בעצם את כל 120, 40 זוז שיקח מזה שגר בפפנוי, ו-80 זוז, שהם ביחד עכשיו 120, ייקח מהגנב שגר בנרשוי. אומרת המשנה, זה בו בחביתוי של יין, וזה בו בקדוי של יין. דבש זה הרבה, בקדוי של דבש. הרי דבש הרבה יותר יקר מיין. נזדק חובי של דבש, אם החבית של דבש נזדקה, ושופך זה יין אוי, ואיצי לסבש לתוך, הלך השני שלקח יין, צריך להיות לארג', שפך את היין שלו, והתחיל להציל את הדבש. אין לו אלו סחורי, כלומר, מקבל רק שכר פעולה, ואת התקעת שהוא שבר, אבל את היין לא מקבל. ואם אומר, אצי לשלוח, ואתו נויס לי דומי שלי, אבל אם הוא יתנה לפני זה, אני הולך להציל את הדבש שלך, אבל אתה משלם לי על היין, אז הוא חייב לתת לו, כמו שהם סיכמו. כמו כן, הלכו שני יהודים שרחבו על חמורים, כל אחד על חמור שלו, ליד נער, פתאום בא הנער, עלה על גדותיו ושטף את שני החמורים, חמוי רוי וחמוי חווי רוי. שלא יופי מונה, אחד שווה רק 100 זוז, ואחד יש לו קדילק, שווה 200 זוז. אז אומר, בא לחמור החלש, אני את שלי יפקיר כאילו, שהמים ישטפו את זה, ואני אציל את של חברי, שזה לא יהיה הרבה יותר טוב. אבל לא עשה שום תנאי שהוא יקבל ממנו, אין לו אלו סחורוי, זאת אומרת שכר פעולה. אבל אם הוא אמר לו מראש, אני אציל את שלוח ואתו נויס לי את שלי, ככה הוא יסיכם איתו, חייב לתת לו. שואל את הגמורה, זה שהוא הציל את הדבש, בעצם זה נהיה שלו, כי זה אפקר היות וזה כמו מצל מזוטה של ים, הוא זכה בו בכלל. למה צריך להחזיר את זה בכלל? ומאי, להם אליהם אפקר כוזכין, מי לטענה, הרי למדנו, הרי שאוי טון כדי יין וכדי שמן, וראש אין משתברוס. לא יאמר, הרי זה תרומה ומייסר על פרס שיש לי פטר בייסי, כלומר, לא יחליט ברגע זה, שהיין או השמן הזה שהולכות לאיבוד, שזה, הוא אומר שזה יהיה התרומה זה מייסרס על הטבל שיש לו בבית. ואם הוא אמר ככה, לא אמר כלום, למה? כי היות וזה הולך לאיבוד, אז זה כמו אפקר, אז זה לא שלו. אז במילא, הוא לא יכול לעשות שום דבר עם זה. אומרת הגמורה, כדאי אומר רבי ירמי, כשאיקל בי סבת קורא חולה, וכנמה כשאיקל בי סבת קורא חולה, כלומר מדובר פה שהחבית מחושק טוב טוב, ויש פה רק סדק שזה מטפטף, זאת אומרת, זה ייקח כמה שעות עד שזה ילך לאיבוד. זה עוד לא ממש הלך לאיבוד, לכן זה עוד לא הפקר. אז למדנו שאם הוא אמר, לא אמר כלום. כלומר, שלא הועיל שהיין והשמן שעומדים להישפך, שיהיו כתרומות ומעשרות לגבי מה שיש לו בבית. שואלת הגמרא, ותני, למדנו בברייתא אחרת, מי שבא בדרך ומואס ביודו, אחד הולך ברחוב ויש לו כסף. ואנס כנגדו, כנגדו בגזלן שרוצה לגזול ממנו הכסף. אומר, חושב עכשיו היהודי הזה, הוא רוצה להתחכם, הוא רוצה לעשות ככה. יש לו בבית פירות מייסר שני, שהרי פירות מייסר שני אפשר לפדות את זה על כסף, והכסף מעלים מירושלים, וקונים מזה דברי מחל, ואוכלים את זה בקדושת מייסר שני, ואילו הפירות האלו שנמצאים בבית, מחוללים והם נהיים מחול. אז לא יאמר הרי פרש שיש לי בתוך בייסי, מחוללים על מאות האלו שיש לי כאן, לא יאמר כך. כי הרי זה עומד להיגזל על די הגזלן הזה. ואם הוא כן אמר כך, הדבריו קיימים. כלומר, הפירות שיש לו בבית נהיו חול. זאת אומרת, בדיעבד זה כן מועיל. למה אתה אומר אצלנו, ואם אומר, לא יאמר כלום? אומרת הגמרא, פה אצלנו זה לא ממש הולך לאיבוד, אנחנו מעסקינים בשיוך לאצל, יכול לגבור על האנס. שאלת הגמרא, אם הוא יכול לגבור על הגזלן, בשיוך לאצל, לכתחילה, מה לא יאמר? אומרת הגמרא, מדובר פה שיכול לגבור עליו על די הדחק, ושיכול להציל על די הדחק. אז לכן, לכתחילה, אסור לו לחלל את הפירות על הכסף הזה. אבל בדיעבד, אם עשה ככה, יד ויכול להציל על די הדחק, זה לא נחשב כי הולך לאיבוד לגמרי. שאלת הגמרא, אמרנו עכשיו, בפירות שמחלל על מועס מייס השני, שיכול להציל על די הדחק, וייתכן שיציל את זה, מכל מקום לכתחילה אסור לו לחלל על הכסף הזה. וכל אחד עיקב סיידה לכתחילה לא יאמר. ואותני הרי למדנו, הרי שאוי אולי 10 חוויות של טבל טמא. בן אדם היה לו 10 חוויות של יין טבל טמא. יש פה שתי חסרונות. אחד, זה לא מתוקן, זה טבל. שנית, זה טמא. אבל אם הוא יתקן את זה, כלומר יפריש תרומות ומעשרות מזה, זה רק יהיה חול טמא. שכהן אסור לו לאכול, אבל סתם אנשים כן. ורואה אחס מן, הוא רואה, פה מדובר בבן לוי, לוי, שהוא קיבל מייסר רישנה את 10 חוויות. עכשיו הוא צריך להפריש אחד החוויות מהם, לתת את זה תרומת מייסר לכהן. אז הוא יכול לומר על אותו חווית שנשברה ומתחילה לשפך, או אותו חווית שנתגלתה ויש בזה גילוי, כלומר שחוששים שם הנחש הטיל בהרס, שזה תרומת מעשר על 9 חברותיה, כלומר על 9 החוויות האחרות. מותר לו להגיד ככה. וזה באמת נהיה תרומס מייסר, אז השאר החוויות הותקנו, כלומר, הם כבר לא טבל, הם כבר חול, חול טומה. אבל בשמן לא יעשה כך מפני הפסד כהן, למה? כרי תרומת מיה לא ראויה, לא על האכילה, לא לשתייה. אז אם יפריש את זה ויעשה מזה תרומס מייסר, יתן לכהן, אז הכהן אין לה בזה שום שימוש. אבל אם זה שמן, השמן... יכול הכהן לעשות מזה משהו, מה? הוא יכול להדליק בזה נר. נמצא שהכהן יש לו הפסד גדול בזה שהוא עושה את התרומס מייסר על השמן הזה שעומד להישפך. הוא מפסיד לו. אבל מה שאין כן יין תמה, מה יכול הכהן לעשות בזה? זילוף. מה פה זילוף? שיש ריח טוב. זה נקרא הפסד קטן ומועט, כי מדובר פה ביין שלא נותן כזה ריח, מי יודע מה, יין חדש. אז אם כך, זה נחשב כהפסד מועט, כמו הכסף שאפשר להציל על די הליסטים, מהליסטים על די הדחק. זה גם נקרא הפסד מועט, משהו מחלל את הפירות של המייס השני על מאות בעל כסף במצב כזה. אז למה? בפירות של מייס השני את אומר לכתחילה אסור לו לעשות ככה. ופה כתוב מפורש שהלוי אומר לכתחילה הרי תרומס מייסר על 9 חבוסר. אומר תגיד מורה, פה מדובר שזה לא הולך כל כך מהר להישפך. ושאיקל, אומר רבי ירמיה, כשאיקל בי סבת כאוכלה, מדובר שהחבית הזאת מחושקת חזק, וזה לא נקרא הפסד כל כך גדול, יכול עוד להציל את זה. שואל תגיד מורה, זה שייך לומר בנשברה. אבל הרי יש פה עוד פסקה, או שנתגלתה, כלומר, שזה, יש בזה ערס של נחש. והרי יש כאן גם כן הפסד מועט, שלא יכול לעשות את הזילוף. למה? כי יש פה ערס של נחש. אז היא לא ראויה לכלום. מכל מקום אתה רואה שהוא יכול לכתחילה לעשות ככה, ולא אומרים שלכתחילה אסור. וכי תאמה שזה כן ראוי, זה ראוי לזילוף. אותנו הרי למדנו מים שנסגלו. מים שיש בהם משום גילוי, כלומר שיש בזה ערס של נחש, הרי זה לא ישפכם ברשות הרבים. למה? שאנחנו חוששים שאדם יחף שיש לו איזה פצע יעבור, והערס ייכנס ויעמית אותו. ולא יגבל בהם תתית מאותה סיבה, ולא ירבץ, ירבץ בהם את הבית מאותה סיבה, ולא ישקה בהם את בהמתו, ולא בהמת חברו, לפי רש"י, שמא ישחוט את הבהמה ויאכל את הבשר, והבן אדם יכול לבוא לידי סכנה. התוספות אומרים שאפילו בהמה טמאה אסור להשקות בזה, כי הרי הוא הורג את הבהמה בזה, ויש בזה משום בל תשחית. על כל פנים, אז הרי היין הזה שנתגלה, לא ראוי לזילוף. אומרת הגמרא, מדובר פה דאובר לו במסננת. הוא מעביר את היין במסננת, והמסננת מעכבת את הערך של הנחש לא יעבור. קרב נחמיה, שזה אושר נחמיה סובר, שמועיל סינון לערך של נחש, לסנה למדנו. מסננת יש בו משום גילוי. זאת אומרת, התנקה מסובר שלא עוזר לסנן יין שיש בו משום גילוי, כי אנחנו חוששים שהערך גם מסתנן. אומר נחמיה, אמס בזמן שהתחתו אינם מגולה, אבל בזמן שהתחתו אינם מחוס אבל שעלי אינם מגולה, אמס בשביל, כלומר, נחמיה סובר שאם יש מסננת לפני הכלי התחתון, ובכלי התחתון מתקבל יין אחרי הסינון, אנחנו אומרים שהמסננת מעכבת את הארס מלכנס. לפי שהארס של נוחש דוימה לספויק וצוב ועומד במקום. אז זאת אומרת, אם כך לנחמיה, יין של חבית שנתגלתה, יש עדיין אופן שאפשר להשתמש בה אם אנחנו נסנן אותה, ואז היין כן ראוי לזילוף. אומרת הגמור, שואלת הגמור, להביא את מעלו, שרב נחמיה גם לא סובר, מתי מועיל סינון רק כשלא ירבו את זה. אומר רב סינון רב שבל אלו, לשונש לתורקוי, אבל תורקוי, אם הוא ירב את היין, כבר לא מועיל הסינון, כי אנחנו חוששים שהיין יצא יחד עם הארס. אומרת הגמור, עושם נמי אפשר, ומה נחמידה, פומד החבית, ושופלי. מכל מקום אפשר עדיין להציל את היין הזה על די ששמים איזה בגד, ועל החבית, ומוריקים את זה לאט לאט מהחבית הזאת לחבית אחרת, ונזהרים שהארס לא יעבור. ולכן אומרת הגמרא, שאפילו בחבית שנתגלת, אפשר לעשות אותה תרומס מייסר על חברותיה, למה? כי היא באמת עדיין ראויה לשימוש על די זה, שאנחנו נסנן את זה ונעביר את זה בשופי ובנחת, באופן שאנחנו נזהר שהארס לא יעבור. עכשיו שואלת הגמורה, קושיה אחרת. אז זאת אומרת, אתה אומר שזה הולך כרב נחמיה לגבי מסננת. אבל יש לנו אותו רב נחמיה סובר שאי אפשר בכלל לאסר דבר תמה על דבר תמה. והרי פה מדובר שיש לו 10 חביות של תבל תומה, והוא מאסר מחבית אחת על שאר החביות. ורב נחמיה, מי תרמינן, האם אפשר להרים תרומה מתמה על תמה? ואותני הרי למדנו, תורמין מן התומה על התומה, מן התואר על התואר, מן התואר על התומה, ולא מן התומה על התואר. רב נחמיה אומר אף מן התומה על התומה לא יתירו לתרום אלו בשל דמי, כלומר דמי הכוונה שלוקחים תבועה מים האורץ, שזה ספק מוסר, ספק לא מוסר, אז רק מזה מותר לתרום מן התמה לתמה, אבל כשמדובר בטבל ודאי אסור, הרי פה אצלנו כתוב שכן מותר, אז לא יכול להתאים לשיטת רב נחמיה, הרי זה אותו מנדומר, אותו רב נחמיה. אומרת הגמרא, אוכן נמה בשל דמי. זה כל הברייסה שלמדנו פה, שיש לו 10 חביות, מדובר בדמי? מי אומר שזה מדובר בטבל ודוי? זה גם מדובר בדמי. ולכן זה מועיל באמת שמפרישים מן התומה על התומה. אבל בוודאי, אם יהיה בוודאי, בוודאי באמת לא יעזור להרים מאחת על האחרות.